צווחים דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, כ"ז עמוד ב' במשנה למטה. בכמה מילים, הכהן מפסיד לבעל הבית מאות דולרים. אחד בא, שילם ממיטב כספו, קנה קורבן לבית המקדש, מביא את זה לעזרה, בא הכהן, שוחט את הקורבן על מנת שזריקת הדם לא יהיה על המזבח. איפה זה יהיה? איפשהו שם בהר הבית, אם בכלל שם באיזה מקום הרבה יותר רחוק. אתה שוחט את הקורבן על מנת שזריקת הדם יהיה מחוץ למקומו. אתה פוסל את כל הקורבן. אומרת המשנה, השוחט את הזבח, כשכהן בא ושוחט קורבן, לזרוק דמו בחוץ, בשביל לזרוק את הדם מחוץ לעזרה. לא דווקא השחיטה, זה יכול גם להיות הכהן שקיבל את הדם, זה יכול גם להיות הכהן שמוליך את הדם, אבל בכל העבודות האלה חשבו שזריקת הדם תהיה מחוץ לעזרה. או מקצת דמו בחוץ, אפילו רק שיעור כדי הזהה, מתכוונים שיהיה זריקת הדם מחוץ לעזרה. או להקטיר אימוריו בחוץ, או להקטיר את האימורים, את האיברים, החלק של הקורבן שמקטירים על המזבח, אז הכהן שוחט או מקבל או מוליך את הדם על מנת שיקטירו את האימורים לא על המזבח. למה? זה המציאות. אלא איפה יקטירו? איפה שהוא מחוץ לעזרה. או אפילו מקצת אימוריו בחוץ. אפילו רק כזית אחד מהאימורים, אם הוא חושב שיקטירו בחוץ, אז זה פוסל. לאכול בשרו בחוץ. אם הכהן חישב שהוא עושה עבודה בקורבן, על מנת שיוכלו את הבשר של הקורבן, וכאלה קורבנות שאוכלים חלק מהבשר בחוץ, אם זה קודשי קודשים מחוץ לעזרה, כי הרי צריך לאכול את זה בתוך העזרה, ואם זה קודשים קלים מחוץ לירושלים, כי הרי צריך לאכול את זה בתוך חומות ירושלים. או אפילו רק כזית, כזית מבשרו בחוץ, אפילו רק לאכול כזית מבשרו בחוץ, כבר פוסל את הקורבן. או לאכול כזית מאור העלייה בחוץ. גם אם הכהן חישב שאת כל הבשר יאכלו בתוך הקלעים. רק כזית מאור העלייה, האור של הזנב, זה החלק של האור שהוא סמוך לבשר של הבהמה, איפה שאין שערות, החלק הזה של האור הוא רך ואפשר לאכול אותו, אז הוא מיועד לאכילה. אם הכהן חישב שאפילו את האור הזה יאכלו מחוץ למקום איפה שצריך לאכול אותו, אם זה נאמר, מדובר פה בקורבן שלמים, מחוץ לירושלים. אז בכל המקרים האלה, פסול, אבל מה? ואין בו קרת. לא יהיה חיוב קרת למי שאוכל מהבשר של הקורבן הזה. אבל זה בשונה מהמקרה הבא של המשנה. לזרוק דמו למחר, לא מחוץ למקומו, אלא למחר, מחוץ לזמנו. זריקת הדם של כל הקורבנות צריכה להיעשות באותו היום. מה קורה אם הכהן חישב שזריקת הדם יהיה מחר? הוא פוסל את הקורבן, יותר נכון מפגל את הקורבן, שהבשר הופך להיות אסור, ומי שאוכל מהבשר חייב קרת. או אפילו מקצת דמו הוא חישב שיזרקו למחר. או להקטיר אמוריו למחר. אם הוא חישב להקטיר את החלקים של הקורבן שמקטירים למזבח במקום היום, מחר, או אפילו מקצת אמוריו למחר, זה גם אותו רעיון. כזית מאמוריו להקטיר מחר, זה גם כן מפגל את הקורבן. או לאכול בשרו למחר, בכאלה קורבנות שאוכלים חלק מהבשר, אז הוא חישב לאכול מבשרו למחר. או אפילו כזית מבשרו למחר, או כזית, לאכול כזית מאור העלייה, כמו שבאנו למחר. אז זה הופך להיות פיגול, וחייבין עליו קרת. אם נגיד את זה בקיצור, המשנה מדברת על שתי פסולים. פסול ראשון של חוץ למקומו, שמחשבים להקטיר את האמורים או לזרוק את הדם או לאכול את הבשר, לא במקום איפה שזה צריך להיות, זה רק פסול, אבל אין קרת. חוץ לזמנו, מחר או אם זה קורבן שלמים, לאכול את הבשר ביום השלישי, אז זה פסול ויש פה גם קרת. עוד פעם מדובר פה שהוא חושב את זה בשעת השחיטה על הזריקה או על הקטרת האמורים או על אכילת הבשר. לא שמדובר שבאמת זרקו את הדם מחר, זה עניין אחר. כאן מדובר שבשעת שחיטה או קבלה או הולכה של אדם, חישבו את אחד מהמחשבות האלה, אם זה חוץ למקומו זה פסול, אין קרת, חוץ לזמנו פסול ויש קרת, יותר נכון פיגול ויש כרת. אומרת הגמרא סברוה, התחלה בני הישיבה סברו לומר שמה שהכוונה אור עלייה, אור עלייה כעלייה דמי. דובר פה על העלייה של הכבשים, למשל של קורבן שלמים, שמקריבים את כל הזנב, את כל העלייה על המזבח, אז צריך גם להקטיר את אור העלייה על המזבח. והכמחשב מאכילת מזבח לאדם, אם כן נשאלת השאלה, מה קורה אם הכהן חישב בשעת שחיטת הקורבן, שאת אור העלייה יאכלו מחוץ לירושלים? הרי בכלל לא אוכלים את אור העלייה, אלא מקטירים אותה למזבח. אז הוא מחשב מאכילת מזבח לאכילת אדם. הוא מחשב על דבר שצריך בכלל להקטיר אותו למזבח, שהבן אדם יאכל אותו מחוץ לירושלים. למה שהבן אדם בכלל יאכל אותו? אז מה עוזר מחשבה כזאת שחושבים שהאדם יאכל את אור העלייה מחוץ לירושלים? הרי הוא מחשב מאכילת מזבח לאכילת אדם. אמר שמואל אמן רבי אליעזר, היא דאמר מחשבים מאכילת מזבח לאכילת אדם. משנה שלנו הולכת כמו דעת רבי אליעזר, שאומר שכשכהן חושב על דבר שבדרך כלל אדם צריך לאכול אותו, על דבר שצריך להקטיר אותו למזבח, שאדם יאכל אותו מחוץ לזמנו, מחוץ למקומו, זה נחשב מחשבה שפוסלת או מפגלת. וגם מאכילת אדם לאכילת מזבח. אפשר לחשב דבר שאדם צריך לאכול אותו, הכהן חישב שיקטיר אותו למזבח, שלא בזמנו או שלא במקומו, אז זה נחשב פסול או שזה נחשב פיגול. מה הראיה שככה סבר רבי אליעזר? אומרת הגמרא דתנן, שוחט את הזבח לאכול דבר שאין דרכו לאכול. כששוחטים את הקורבן על מנת לאכול דבר שצריך להקטיר אותו על המזבח ואין דרכו לאכול אותו, או להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר, או להקטיר על המזבח דבר שבדרך כלל הדרך לאכול אותו ולא להקטיר אותו למזבח, אז לפי דעת הנקמה זה כשר, ורבי אליעזר פוסל. רבי אליעזר סובר שזה פסול, כי לדעתו מחשבים מאכילת אדם לאכילת מזבח, שאם הכהן בשעת שהוא שחט את הקורבן הוא חשב שדבר שראוי לאכילת אדם, הוא תכנן להקטיר אותו על המזבח מחר או מחוץ למקומו, המחשבה הזאת היא באמת מועילה לפגל את הקורבן או לפסול אותו, וכן להפך, דבר שראוי להקטרה, אם הוא חושב שיוכלו אותו, אז אם הוא חושב שיוכלו אותו חוץ למקומו או חוץ לזמנו, אז הוא פוסל או מפגל את הקורבן. אז הולך לפי רבי אליעזר, החלק הזה של המשנה. במה יוקמת כרבי אליעזר היה? והחלק השני של המשנה שמובא בהמשך, עם הסיפה, שם לכאורה לא נראה שזה הולך כמו רבי אליעזר, שם כתוב ככה. זה הכלל, כל השוחט והמקבל והמוליך והזורט, שזה ארבע עבודות אדם של הקורבן. לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר. דבר שדרכו לאכול, רק על זה מועיל מחשבה של פסול או של פיגול, אין, אבל דבר שאין דרכו, שאין דרכו לאכול, לא, אבל דבר שאין דרכו לאכול, לא מועיל במחשבת פסול או פיגול, אתן לרבנן, וזה מביא אותנו לדעת רבנן, שהם סוברים שאפשר לחשב רק לאכילה בדבר שראוי לאכילה ולהקטרה בדבר שראוי להקטירה. מרישא רבי אליעזר וסיפא רבנן? איך זה יכול להיות שהחלק הזה של המשנה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שפה מדובר על אור עלייה, שהוא לפי איך שהוקמנו מדובר פה על דבר שראוי למזבח, על דבר שראוי בכלל למזבח, והוא מחשב לאכול שהבעלים יאכל אותו מחוץ לירושלים או מחוץ לזמנו, הרי מדובר פה אם ככה לפי דעת רבי אליעזר שאפשר לחשב מאכילת מזבח לאכילת אדם. והסיפה אומרת שרק דבר שדרכו לאכול אפשר לחשב עליו על אכילה, ורק הדבר שאפשר להקטיר אפשר לחשב עליו על ההקטרה. אז הסיפה הולך לפי דעת רבנן. מה אתה רוצה להגיד דבר כזה שהחלק הראשון של המשנה לפי רבי אליעזר וחלק השני לפי רבנן? אומרת הגמרא, רישא רבי אליעזר וסיפא רבנן, אמר לי אין. כן, באמת, תחילת המשנה הולך לפי רבי אליעזר והסיפה לפי רבנן. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רב הונא אמר אור עלייה לאו כעלייה דמי. האור של העלייה לא נחשב כמו הזנב. זאת אומרת שאוכלים את זה באמת לבעלים, את אור העלייה. ואם ככה המשנה היא לא דווקא לפי רבי אליעזר, המשנה היא גם לפי דעת רבנן. למה? כי הרי ברגע שאור העלייה מיועדת לאכילה, האם היא מיועדת לאכילה, אפשר שהכהן יחשב בזמן השחיטה של הקורבן, או בשעת קבלת אדם, או בשעת ההולכה, שהבעלים יאכל את אור העלייה חוץ למקומו, חוץ לזמנו, כי זה הרי דבר שראוי לאכילה, ובזה גם רבנן מודים שאפשר לחשב מאכילה לאכילה. אמר רבא מאיתמא דרבונא, מה טעמו של רבונא שאור העלייה הוא דבר שלא ראוי למזבח אלא לאכילה? ושכתוב הפסוק חלבו העלייה ולא אור העלייה. הפסוק אומר שהחלב של העלייה מקטירים על המזבח, רק החלק של החלב של הסוג של השומן, אבל את אור העלייה שאין בו חלב אותו לא מקטירים על המזבח. אז כשהפסוק אומר שצריך להקטיר את העלייה על המזבח, הוא מתכוון לחלב, הוא לא מתכוון לאור. האור הוא באמת דבר שראוי לאכילה. זה תירוץ שני. תירוץ שלישי, רב חיסדא אמר, לעולם אור העלייה כעלייה דמי. באמת, אור העלייה זה כן כמו העלייה, וזה ראוי להקטרה על המזבח. נו, אז אם ככה, איך תסביר? איך תסביר באמת את הסתירה בין תחילת המשנה לסוף המשנה? ורב חיסדא, ואחא במאי עסקינן, בעלייה של גדי. באמת עלייה, אור עלייה באמת מקטירים על המזבח, אבל דווקא בכזה סוג קורבן שאת העלייה מקטירים, את הזנב מקטירים, שזה בכבש, אבל גדי שהוא הצעיר שבעז, שאת הזנב שלו בכלל לא מקטירים על המזבח, אז גם את האור שלו לא מקטירים על המזבח, אלא מה עושים עם הזנב ועם האור שלו? אוכלים אותו. אז אם כן, אפשר לחשב בשעת שחיטת הקורבן שהאור של העלייה, של העז, של הגדי במקרה הזה, שזה הצעיר של העז, יאכל מחוץ למקומו, מחוץ לזמנו, וזה מועיל מחשבת פסול או פיגול. שאלת השאלה, למה צריך שלוש הסברים? למה אף אחד מהאמוראים לא יכול לקבל את ההסבר של האמורה השני? אומרת הגמרא, כל אחד מהם לא יכל לקבל את דברי האמורה השני מסיבה השמורה עמו. כולו כשמואל לא אמרי, למה אף אחד לא יסכים עם דברי שמואל שאמר שזה הולך באמת לפי דעת רבי אליעזר, והסיפה הולכת לפי רבנן? מאוד קל להבין את אלה שלא סברו ככה. למה להוקים חלק מהמשנה כמו רבי אליעזר ואת הסיפה כמו רבנן? לא מסתבר להגיד שבמשנה אחת יש שתי דעות, וזה לא כתוב אפילו מפורש. היית צריך להגיד, דברי רבי אליעזר, רבנן אמרי אחרת, אבל להגיד כאילו ברעיתות אחת ארוכה, בפעם אחת להגיד שתי דעות בלי לחלק בין הדעות, זה לא נשמע שזה הסדר של המשנה. זה מה שבאמת אומרת הגמרא, רישא, רבי אליעזר וספר רבנן לא מוקמי, לא כל כך מסתדר להם להוקים שהמשנה בתחילה הולכת כמו רבי אליעזר ובסוף כמו רבנן, מסתבר יותר שזה הולך לפי דעה אחת מתחילה ועד סוף. עכשיו נשאלת השאלה, למה כולם לא אמרו כמו הדעה השנייה? כול הוא כרב הונה לא אמרי, למה באמת לא כולם הסבירו כמו דעת רב הונה שמדובר פה שאור העלייה שנאכלת לכל אדם? ולכן אם כן מובן, למה זה יכול להסתדר גם לפי דעת רבנן? כי באמת זה דבר שראוי לאכילת אדם, ומחשב זה שהקריב את הקורבן, חישב שאור העלייה שהוא ראוי לאכילה של אדם, יאכל חוץ לזמנו, חוץ למקומו. באמת זה הסבר מצוין, למה באמת האחרים לא סברו כמו רב הונא? אומרת הגמרא, אור העלייה כעלייה דמי, כעלייה דמי כמה שמלאו, הם לא מסכימים שאפשר לאכול את אור העלייה לאדם. מה פתאום, מאיפה קיבלת דבר כזה? אור העלייה מקטירים על המזבח, אז מה פירוש אתה אומר שזה נאכל לאדם? לכן הם לא קיבלו את דעתו. מה שיותר מורכב זה להסביר למה לא אמרו כמדעת רב חיסדא. הוא פתר פה את הבעיה בצורה מאוד מאוד מקורית. הוא אומר שמדובר פה באמת באור העלייה של גדי. אור העלייה של גדי לא מקטירים על המזבח, ובוודאי שזה ראוי לאכילה. אפשר לחשב מאכילת אדם לאכילת אדם. למה באמת לא אמרו כמו רב חיסדא? כולו כרב חיסדא, מה איתה מה לא אמרי? למה לא אמרו כמדעת רב חיסדא באמת? אומרת הגמרא, מהי כמה שמלן? כי באמת רב חיסדא מסתדר יופי עם כל העניינים פה של המשנה, אבל לכאורה אין פה שום חידוש לפי זה. המשנה לא תגיד דבר בלי חידוש. מה באמת החידוש? שאור העלייה כעלייה דמי ואוכלים את אור העלייה? נו, זה דבר שכבר כתוב במשנה מפורשת. תנינה, המשנה אומרת את זה מפורש, ואלו שאורותיהן כבשרן. הרשימה המפורטת הבאה, שלא מפרטים פה כרגע את כל הרשימה, אבל דבר אחד מתוכה כדי שנוגע לעניין שלנו, שהאור נחשב כמו בשר, איזה דבר? אור שתחת העלייה. נו, אז המשנה אומרת מפורש שאור שתחת העלייה זה דבר הנאכל, אז בשמה זה חסר להגיד את זה במשנה נוספת? אז אם כן, הם לא מסכימים לדעת רב חיסדא. ונו, מה, באמת זה צודק מה שהם אומרים, נו, אז מה רב חיסדא יענה? למה רב חיסדא כן לומד שזה החידוש של המשנה שלנו? הרי זה באמת דבר שכבר כתוב במשנה אחרת, שאור העלייה זה דבר הנאכל. רב חיסדא אומר, מה פתאום? זה לא החידוש היחיד, יצטריך, צריך חדש את זה פה. חידוש יותר חזק, סלקא דתחא מינא היה עולה על דעתנו לומר, אילו רק היה כתוב את המשנה ההיא, שאורותיהם כבשרם, שאור העלייה נחשב כמו בשר. לא הייתי חושב שזה נחשב כמו בשר לגבי זה שזה נאכל, אלא הייתי חושב שזה מקבל טומאה. הרי בשר זה דבר שהוא ראוי לאכילה, הוא מקבל טומאה. הייתי אומר, אנה מילי, הדברים האלה נאמרו רק לעניין טומאה. למה? דרכיך מצטרף, כל דבר רך שבבהמה מקבל טומאה. ואם כן, האור של העלייה גם כן הוא רך, ולכן הוא מקבל טומאה. אבל, לגבי לאכול קורבן בשביל הכהן, אתה יודע מה זה כהן? איך הוא צריך לאכול קורבנות? איזה גדולה, באיזה כבוד הוא צריך לאכול? וכי אתה תשים בצלחת של מלך אור של עלייה, שזה מאכל לא כל כך חשוב, מה פתאום? אומרת הגמרא, לגבי אכילה, אבל הכה, אימה למושכה, מושכה זה לשון גדלות, נמשכת אשריך, שאומרים אצל רבי שמעון, ולמושכה לגדולה, בדרך כלל היו מושכים את המלכים בשמן המשחה, וזה היה מגדל אותם. אז לשון מושכה זה לשון גדלות, לשון מלכות. אז כשאתה אוכל בשר, התורה אומרת שצריך לאכול את הבשר של הקורבנות למושכה. הכהנים אוכלים את זה לגדולה. לאכול אור של עלייה, הייתי אומר שזה לא לגדולה, אז אי אפשר לאכול ככה את הקורבן. ומובא במקום אחר בגמרא, שבגלל שצריך לאכול את הבשר למושכה לגדולה, היו צולים את המאכל, עושים אותו טעים, את הבשר, כי זה כמו שראוי למלכים לאכול, עם חרדל, צלי, ככה לאכול אותו כמו שצריך. מה, אתה שם לו פה אור של עלייה? זה לא נראה לכאורה מכובד לאכול בצורה כזאת. לכן, החידוש הגדול הוא שזה כן דבר שראוי לאכילה. ככה טוען רב חסדא. כן, למושכה לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים אולי, הייתי אומר, ולא אבידי מלכים דאכלי אחי. בדרך כלל המלכים משאירים את האור הזה לעבדים, למשרתים, לא אוכלים את האור הזה. הייתי אולי אומר שזה לא ראוי גם לכהנים. לכן מחדשת לנו המשנה שאור העלייה כן ראוי לאכילה. שואלת הגמרא מי טיבי, יש לי קושיה מברייתא. ברייתא אומרת ככה, השוחט את העולה להקטיר כזית מאור שתחת העלייה חוץ למקומו, פסול ואין בו קרת. ברגע ששוחטים את הקורבן להקטיר את האור שתחת העלייה חוץ למקומו, זה יהיה פסול, אין בו קרת, לא מפתיע. בדרך כלל חוץ למקומו, אף פעם אין קרת. הלאה, חוץ לזמנו, פיגול וחייבים עליו קרת. אבל אם תכננו לאכול את אור העלייה חוץ לזמנו, אז זה פסול וזה פיגול גם. ויש עליו כן קרת, כמו כל מחשבת, חוץ לזמנו. בקיצור, רואה מדעת הנקמה, שאור העלייה נחשב בשר לכל דבר. בוא נראה את הדעה הבאה. אלעזר בן יהודה איש אבלים אומר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר יקוס אומר משום רבי שמעון. קיצור, אז אם כן, הדעה הזאת, או משום רבי יעקב או משום רבי שמעון, הם אומרים ככה, אחד אור בית פרסות בהמה דקה, האור שנמצא בפרסה של הבהמה דקה, שזה מהברך ומטה, שם האור רך ברגל של הבהמה, בהמה דקה, זה אור רך. ואחד אור הראש של עגל הרך, שעגל עדיין כשהוא רק בקושי נולד, האור של הראש שלו הוא מאוד מאוד רך. יש כאלה מפרשים שרוצים להגיד שזה כל זמן שהוא יונק, האור שלו ממש רך. ומי עוד יש לו אור רך? ואחד אור שתחת העלייה, שזה כבר למדנו שהאור שתחת העלייה הוא מאוד רך. וכל שמנו חכמים גבי טומאה ואלה שאורותם כבשרן, וכל מה שלמדנו לגבי טומאה, אלה שאורותם כבשרן, שאמרנו גם לרבות אור של הרחם, להביא אור של בית הבושת, שזה הכוונה של הרחם, אז כל אלה, כיוון שהם אורות מאוד רכים, הם ראויים לאכילה, אז ככה, אם חישב חוץ למקומו פסול ואין בו קרת, כי הרי תמיד מחשבת חוץ למקומו, או אמירה שהוא אומר שהוא עושה את העבודה לשם שזריקת הדם או אכילת הבשר או הקטרת האימורים יהיה חוץ למקומו, תמיד זה רק פסול ואין בו משום פיגול. חוץ לזמנו, פיגול וחייבים עליו קרת, כמו תמיד חוץ לזמנו שיש במחשבת פיגול וחייבים על אכילת הבשר של הפיגול קרת. אבל על כל פנים, על מי המשנה פה דיברה? רק על מי הברייתא פה דיברה? על קורבן עולה. ועל קורבן עולה כתוב שהאור של העלייה, אם חישבו עליו, אז חייבים קרת. זה נחשב פיגול. אם חישבו על המחשבת חוץ לזמנו, זה פיגול וחייבים עליו קרת. למה דווקא עולה? למה אתה לא מדבר על שאר הקורבנות? אם זה דבר שנאכל, אור העלייה, אז אם כן, כל קורבן, אם חישבו על אור העלייה שיוכלו אותו חוץ לזמנו, זה יהיה פיגול, ואם לחוץ למקומו, זה יהיה פסול. למה אתה מדבר דווקא על קורבן עולה? עולה אין, אבל זבח לא. מה ההסבר? בישלמה לרבונה, זה מובן לפי, טוב לפי דעת רבונה, שסובר שאור העלייה נחשב כמו בשר, והוא לא נחשב עם מורים. היינו דקטני, עולה. אז מובן למה דווקא כתוב פה קורבן עולה? כי בעולה ודאי שהאור העלייה נקטר על המזבח. כי הרי את כל הבשר של העולה מקטירים על המזבח, וגם את האור של העלייה. אלא לרב חיסדה, מהי עירייה דתני עולה? לפי דעת רב חיסדה שסובר שבכל הקורבנות, חלק מהאימורים שמקטירים על המזבח זה גם אור העולה. אז למה צריך להגיד את זה דווקא גם אור העלייה? אז למה צריך להגיד את זה דווקא לגבי קורבן עולה? גם בשאר הקורבנות, הרי אור העלייה מקטירים אותו על גבי המזבח. מהי עירייה דתני עולה לתני זבח? שיהיה כתוב סתם לגבי קורבן, לאו דווקא קורבן עולה. כל קורבן הרי אור העלייה זה אכילת מזבח ומועיל מחשבה על אור העלייה. אומרת הגמרא, אמר לך רב חיסדה, אי בעיתימה בעלייה של גדי. אם אתה רוצה אפשר להסביר שמדובר פה בעלייה של גדי, שהוא נחשב כמו בשר, ובאמת בגלל זה הרי לא מקטירים אותו על המזבח, אבל רק בקורבן עולה, ששם גם את הבשר מקטירים על המזבח, אז מקטירים גם את האור של העלייה. אי בעיתימה, תני זבח, באמת האור זה כמו האימורים. ואתה אומר אם ככה, למה לא עושים את כל ה... קורבנות, למה לא כותבים את כל הקורבנות? כותבים רק קורבן עולה, באמת צריך לגרוס זבח, דהיינו לא עולה, אלא כל זבח, כל הקורבנות באמת, אור העלייה, אפשר לחשב בו מחשבת פסול, מכיוון שגם אותו מקטירים יחד עם האימורים. למדנו במשנה לגבי מחשבת פסול או אמירת פסול, תלוי לפי איזה ראשונים, לפי רש"י ותוספות, המחשבה ש... תמיד שכותבים מחשבה שפוסלת, מחשבת חוץ לזמנו, מחשבת חוץ למקומו, הכוונה אמירה שהכהן אומר מפורש, אני שוחט או מקבל או מוליך את אדם על מנת שאכילת אדם או אכילת מזבח יהיה חוץ לזמנו או חוץ למקומו. עכשיו אנחנו למדנו במשנה שיש הבדל בין כוונה לחוץ למקומו לבין חוץ לזמנו. מחשבת חוץ למקומו שחושבים שהקורבן יאכל לא במקום איפה שהוא צריך לאכל, אלא במקום חיצוני יותר, אז רק פסול. אבל חוץ לזמנו, כשחושבים שהקורבן יאכל בזמן, אחרי הזמן הראוי לו, אז זה נחשב פיגול ויש חיוב קראת על מי שאוכל מבשר הקורבן. שואלת השאלה מאיפה המקור להבדל בין מחשבת חוץ לזמנו לבין מחשבת חוץ למקומו. למדנו במשנה פסול ואין בו קראת וכולי לגבי מחשבת חוץ למקומו. חוץ לזמנו יש בו כן קראת. שואלת הגמרא מינן, מילה, מאיפה לומדים את ההבדל בין שתי המחשבות האלה? אמר שמואל טרי קרא הכתיב, ויש שתי מקורות בפסוק שמלמד אותנו לגבי, מקור אחד מלמד לגבי מחשבת חוץ למקומו, ומקור שני לגבי מחשבת חוץ לזמנו. עכשיו נראה שזה בעצם פסוק אחד, אלא שבאותו פסוק יש שתי מקורות. מה שתי הפסוקים? מה שתי המקורות? אמר, מה היא? אמר רבא, כתוב הפסוק, הפסוק אומר ככה, בפרשת צו, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה. והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. פירוש הפשוט שצריך לאכול את הבשר של הקורבן שלמים לשתי ימים ולילה אחד. אם אכלו את זה ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו, לא יחשב לו. למה? כי זה פיגול. הנפש תאכל מהבשר, נושאת את אבונה. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. עכשיו הגמרא דורשת מזה שכתוב גם פעמיים ביום השלישי, כתוב פה בפסוק. כתוב בהתחלה זבח שלמיו ביום השלישי. לכאורה, המילה שלישי פה היא מיותרת. למה? כי כתוב שלישי כבר, כתוב כבר שלישי פעם קודמת, לא באותו פסוק אמנם. אבל על כל פנים המילה פה שלישי היא למעשה מיותרת, כי כבר לפני כן מוכח שמדובר פה שזה נאכל ביום השלישי ולכן זה נותר. אז לכן דורשת הגמרא שלישי, זה שזה מיותר כאן זה בא ללמד אותנו זהו חוץ לזמנו. ברגע שחישבו, לא מדובר פה שבפורש אכלו את הבשר חוץ לזמנו, כי הרי זה כבר יש פסוק מיוחד לגבי נותר בפרשת קדושים. אבל כאן זה בא ללמד אותנו שאם הכהן חישב בשעת ההקרבה של הקורבן, שהקורבן יאכל חוץ לזמנו, אז הקורבן יהיה פיגול. פיגול יהיה, הפסוק אומר מפורש פיגול, אבל זה לא מלמד על מחשבת פיגול, אלא זה מלמד על מחשבת פסול. זה חוץ למקומו. כי ברגע שחושבים בשעת שחיטת הקורבן לדוגמה, שהאכילה תהיה לא במקום איפה שצריך לאכול את הקורבן, אז זה פסול של חוץ למקומו, שלומדים את זה מהמילה פיגול. והנפש האוכלת ממנו, כתוב כאן ממנו לשון יחיד, על אבונות טיסה, שזה הכוונה קרת. אחד ולא שניים. זהו, חוץ לזמנו, ולמיותי חוץ למקומו. שרק חוץ לזמנו יש בו חיוב קרת, אבל ממעטים חוץ למקומו שאין בו חיוב קרת. מחשבת חוץ למקומו לא גורמת שהבשר יהיה אסור בחיוב של עונש קרת. שואלת הגמרא, למה אתה ככה מסביר בצורה כזאת את הלימוד? והימה, אולי נאמר, והנפש האוכלת ממנו זהו חוץ למקומו ולמיותי חוץ לזמנו. הרי יש לך פה שתי מקורות, יש מקור אחד לחוץ לזמנו, מקור אחד לחוץ למקומו, וכתוב הנפש האוכלת ממנו, מאחד מהם, אבונת טיסה, דהיינו שיהיה חיוב קרת. למה אתה מוקים את חיוב קרת רק על מחשבת חוץ לזמנו? אולי תוקים את זה רק על מחשבת חוץ למקומו. אומרת הגמרא, מסתברא חוץ לזמנו עדיף דפתח בי. מסתבר לומר שמכיוון שהתורה התחילה, הפסול הראשון זה מחשבת חוץ לזמנו, אז לכן מה שכתוב את העונש של קרת זה על הפסול הראשון, כי הוא כתוב ראשון, אז כנראה שהוא החמור יותר. לכן עליו יש את החיוב קרת. שואלת הגמרא, למה? אדרבה, חוץ למקומו עדיף. דסמיך לי, הרי מיד לפני שכתוב, והנפש האוכלת ממנו אבונה טיסה, קצת לפני זה כתוב את הפסול של פיגול, שזה מרמז על מחשבת חוץ למקומו, אז אולי נגיד שמחשבת חוץ למקומו מפגלת את הקורבן, וזה יהפוך להיות חיוב קרת מי שיאכל מהבשר של הקורבן. אלא אמר אביי, יש לימוד אחר ללמד על מחשבת חוץ למקומו ומחשבת חוץ לזמנו, ולהוכיח שרק במחשבת חוץ לזמנו יש פיגול, חיוב קרת, ולא במחשבת חוץ למקומו. כי עד הרב יצחק ברב דימי אמר רב, סמיך התנה סומך עד אתנה תנה. כשהוא אומר שלישי בפרשת קדושים תהיו, כתוב שם שוב, ואם מאכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. למה כתוב שוב פעם, אם מאכול יאכל ביום השלישי? כבר למדנו את זה בפרשת צו. למה צריך שזה יהיה כתוב שוב בפרשת קדושים? שאין תלמוד לומר. זה לא חסרי שיכתבו את זה בפרשת קדושים. למה? שהרי כבר נאמר בפרשת צו, ואם מאכול יאכל מבשר זבח השלמים ביום השלישי, ששם אנחנו למדנו כבר שזה נחשב פסול. אז למה צריך להיות כתוב פעם נוספת בפרשת קדושים? שאם נאכל ביום השלישי זה פסול. לומדים מכאן, אם אינו עניין לחוץ לזמנו, שאין צורך ללמוד את הפסוק הזה לפסול חוץ לזמנו, כי זה הרי כבר נאמר בפרשת צו, תנאו עניין לחוץ, תנאו לעניין חוץ למקומו. לומדים מזה לגבי הפסול של חוץ למקומו, שאם בשעת אחת העבודות של אדם הכהן חשב שיאכלו את הקורבן חוץ למקומו, לא בירושלים למשל, אם זה קודשים קלים, או לא בעזרה, אם זה קודשי קודשים, אז זה יהיה פסול, ועל זה הפסוק בפרשת קדושים מדבר. אם אינו עניין לחוץ לזמנו, יש אחד מה-32 מידות שהתורה נדרשת, בנוסף ל-13 מידות הידועות, יש 32 מידות, אחד מהם זה אם אינו עניין, לאיפה שזה כתוב, תנאו עניין למקום אחר. וכאן, במקרה שלנו משתמשים עם זה, כי הרי המילים האלה לא נצרכים למקום איפה שהם כתובים, אז יש הלכה למשה מסיני שהמילים האלה בפסוק נכתבו בשביל ללמד משהו אחר, נכתבו בשביל ללמד למחשבת חוץ למקומו. ומיית רחמנה גבי נותר ואוכליו אבונו יישא. עכשיו הפסוק הזה שבפרשת קדושים כתוב גם כן את איסור נותר, דהיינו נשאר. ברגע שיש לך קורבן ואתה צריך לאכול אותו למשך יומיים והוא נשאר ליום השלישי, הפסוק אומר שיש חיוב קרת למי שאוכל אותו ביום השלישי. זה נקרא חיוב של נותר. עכשיו, הפסוק אומר, בנותר, ואוכליו אבונו יישא, מה זה בא למעט, ואוכליו, דיינו דווקא מי שאוכל את הנותר, ולא מי שאוכל משהו אחר שפסול, זה בא למעט חוץ למקומו, שמחשבת חוץ למקומו, זה אומנם פוסל את הקורבן, אבל אם יאכלו מהבשר, לא יהיו חייבים קרת. שואלת הגמרא, ואימה ואוכליו אבונה יישא, זה חוץ למקומו ולמיעוטי נותר מקרת. אולי נאמר שהרי הפסוק ואוכליו אבונו יישא כתוב אחרי הפסול של מחשבת חוץ למקומו ונותר. ואתה מחליט שהאוכליו אבונו יישא, שהכוונה איסור קרת, חיוב קראת, זה נאמר על מה שכתוב על חיוב נותר, שנשאר הבשר ביום השלישי, ולא על מה שכתוב קודם שחישבו בשעת שחיטת הקורבן, או בשעת שער העבודות, שאוכלו את זה חוץ למקומו. מי אמר? אולי הקראת נאמר דווקא על חוץ למקומו, וזה בא למעט נותר. אומרת הגמרא, מסתברא נותר רב עלי לאוק מי בקראת. יותר מסתבר לומר שאיסור נותר, הוא יש בו חיוב קראת. למה? בשביל למגמר אבון אבון לחוץ לזמנו דדם אלי בזב. כדי שאחרי שנדע שבנותר יש חיוב קראת, נוכל ללמוד גזרה שווה בין נותר לבין מחשבת חוץ לזמנו, ולהגיד שכמו שבנותר יש חיוב קראת, מי שאוכל מהבשר של נותר, ככה גם מי שאוכל מבשר שהכהן חישב בו מחשבת חוץ לזמנו, גם כן מי שאוכל מהבשר יהיה חייב קראת. מכיוון שנותר ומחשבת חוץ לזמנו דומים אחד לשני בשתי דברים, גם בזמן וגם בבמה, ראשי תיבות זב, זמן במה. מה זה זמן? ששתיהם זה ביום השלישי, גם חוץ לזמנו זה נפסל בגלל שזה היה אחרי הזמן, שחישבו שיוכלו את הקורבן אחרי הזמן, לכן זה נפסל, וגם נותר זה נאסר מכיוון שהשאירו את זה אחרי הזמן, שתיהם זה קשור בזמן. דבר נוסף, במה. הרי בזמן שעדיין לא היה בית המקדש, היה מותר להקריב קורבנות בבמה, בבמת יחיד. אדם היה יוצא לחצר, בונה לעצמו מזבח קטן, שנקרא במה, ומקריב קורבנות יחיד. קורבן שלמים, פרטי, כל הקורבנות יחיד. שם יש בעיה של נותר. אם אחד הקריב קורבן שלמים על הבמה, על המזבח הפרטי שלו, והוא לא אכל אותו עד היום השלישי, הבשר נהיה נותר. אותו דבר, אם הוא חשב בשעת שחיטה שיוכלו אותו ביום השלישי, גם כן זה נחשב פסול, מחשבת חוץ לזמנו. אז יש מחנה משותף בעניין הבמה בין חוץ לזמנו לבין נותר. לעומת זאת, חוץ למקומו לא שייך בבמה. למה? כי כל העולם כולו זה מקומו של הבמה. אתה יכול לשים את הבמה איפה שאתה רוצה. לכן זה לא נחשב פסול חוץ למקומו, לא נחשב פסול לגבי במה. אז מכיוון שאנחנו יודעים כבר שצריך ללמוד גזרה שווה בין חוץ לזמנו לבין נותר, וכמו שתוספות לומד את זה בצורה מאוד ברורה, שהיה הלכה למשה מסיני מפורשת, שצריך ללמוד גזרה שווה בין נותר לבין חוץ לזמנו. כותב כאן תוספות שזה הם ידעו בצורה מפורשת שצריך ללמוד גזרה שווה בין חוץ לזמנו לבין נותר. הוא כותב כאן שלמעשה זה דבר שהם למדו אותו כבר, כמו שתוספות כותב כאן, גזרה שווה זו ניתנה בסיני למילף ללמוד אבון אבון, שלומדים גזרה שווה ללמוד את שתי המילים האלה אחד מהשני, שבמחשבת חוץ לזמנו צריך שיהיה גם כן חיוב קראת. אומרת הגמרא, אז אם כן נלמד את זה מנותר, בגלל שנותר הרבה יותר דומה לחוץ לזמנו, כי שתיהם זה עניין של זמן, ושתיהם זה עניין שנאסר גם בבמה. שואלת הגמרא, מה, יש לך פה שתי דברים לדמות? יש לך שתי דברים לדמות את מחשבת חוץ לזמנו לנותר? יש לי ארבע דברים לדמות את מחשבת חוץ לזמנו למחשבת חוץ למקומו. אז אולי תוקים את הקראת במחשבת חוץ למקומו, ואני אלמד גזרה שווה בין חוץ לזמנו לחוץ למקומו. שואלת הגמרא, אדרבה, חוץ למקומו אבל אלו עוקמי בקראת, עדיף במקום ללמוד בנותר שיש חיוב קראת, ללמוד בחוץ למקומו שיש חיוב קראת, ואז נלמד גזרה שווה למגמר אבון אבון לחוץ לזמנו, לעמד דם אלי במקדש. הוא דומה לו בארבע דברים, ראשי תיבות מקדש, במחשבה, שגם חוץ לזמנו וגם חוץ למקומו זה דבר שהכהן חשב, או לפי מה שהסברנו שדעת רשי או תוספות, שהוא אמר שהוא עושה את הקורבן, את עבודת הקורבן לשם חוץ לזמנו, שיוכלו אותו חוץ לזמנו או שיוכלו אותו חוץ למקומו. שתיהם זה כוונה בשעת עבודת הקורבן. דבר שני, שזה הקוף שמספיק קצת מהבשר שהיה בו מחשבת חוץ למקומו או חוץ לזמנו, זה כבר פוסל. דבר נוסף זה הדלת דם, בכל ארבע עבודות הדם אפשר לחשב מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו. הדבר הרביעי זה שין. שין זה למעשה המילה שלישי שמיותרת גם בחוץ לזמנו וגם בחוץ למקומו, שללמוד ממנה כל אחד מהם את הלימוד שלו. אבל לכל פנים, שתי הדברים, חוץ לזמנו וחוץ למקומו, דומים הרבה יותר מאשר לדמות חוץ לזמנו לנותר, אז אולי עדיף שנגיד שחוץ למקומו בו יש חיוב כרת, ונלמד גזרה שווה בין חוץ לזמנו לחוץ למקומו. אבון אבון לומר שגם בחוץ לזמנו יהיה חיוב כרת, ואז נותר לא יהיה בחיוב כרת. אלא אמר רבי יוחנן, לימוד אחר לגמרי, מאיפה לומדים חוץ לזמנו, חוץ למקומו ונותר. תנאי זב דבר לוי, עתיה קודש קודש, לומדים גזרה שווה שהפסוק נאמר לגבי נותר החיוב כרת ולא לגבי חוץ למקומו. כתיב אחא כי את קודש השם חילל ונחרטה, שזה מדובר פה לגבי הפסוק שאנחנו מתלבטים, האם הנחרטה מדבר, הכרת, האם הוא מדבר על חוץ למקומו או נותר. כתוב פסוק אחר, קודש, שם כתוב מפורש שזה הכוונה נותר. וכתיב אתם ושרפת את הנותר באש וגומר, שם כתוב מפורש קודש. מה להלן נותר, אף כאן נותר. ואם כן, גם הפסוק כאן שמדבר על קראת, מדבר רק על נותר, ושם יש את האיסור של קראת, ולומדים גזרה שווה, אבון אבון, לחוץ לזמנו. ומיית רחמן אגבי נותר, ואוכליו אבונו יישא, רק מי שאוכל את הנותר, הוא יהיה חייב קראת, אבל לא מי שחישבו על הקורבן מחשבת חוץ למקומו, אם יאכלו מהבשר, לא יהיה חיוב קראת. למיותי חוץ למקומו מקראת, שואלת הגמרא, ומאי חזית דקרא אריכי בחוץ לזמנו. מאיפה למדת שהפסוק הארוך, את הכוונה הפסוק של פרשת צו, למדנו לחוץ לזמנו, שם שכתוב שלישי פיגול יהיה, הכוונה מחשבת חוץ לזמנו, וקרא ושלישי לפרשת קדושים, הפסוק שכתוב ביום השלישי בפרשת קדושים, ששם גם כתוב נותר, מוקימים את זה בחוץ למקומו, כמו ההסבר שהסברנו עכשיו. אז הוא אומר, אי פוחנה, אולי נאמר שהפסוק בפרשת צו מדבר על חוץ למקומו, והפסוק שפרשת קדושים מדבר על חוץ לזמנו. אומרת הגמרא, מסתברא, אריכא בחוץ לזמנו. עדיף לי ללמוד שהפסוק הארוך שבפרשת צו נאמר באמת על חוץ לזמנו כמו שהסברנו. למה? דה גמר אבון אבון מנותר, דה דמלי בזב. עדיף לי לכתוב בפסוק שבפרשת צו את הפרשה של חוץ לזמנו, כדי שנוכל ללמוד גזרה שווה מהפרשה שכתובה בפרשת קדושים, גזרה שווה אבון אבון, וללמוד שמכיוון שהם דומים אחד לשני בשני דברים, בזב, בזמן ובבמה, כמו שהסברנו ששתיהם נפסלים בגלל היום השלישי ושניהם אסורים בבמה, אפשר ללמוד מהם גזרה שווה. לעומת זאת, אם היית מוקים בפרשת צו את מחשבת חוץ למקומו, לא היית יכול ללמוד את הגזרה שווה הזאת בין חוץ למקומו לבין נותר. שואלת הגמרא, מה כל כך דומה מחשבת חוץ לזמנו לנותר? נו, אז תשים אותו ליד נותר, שהוא יהיה כתוב בפרשת קדושים, ליד נותר ממש, כי הם כל כך דומים הרי. אומרת הגמרא, היא אומרת הגמרא, אדרבה, אריכה בחוץ למקומו, את הפסוק הארוך שבפרשת צו, תוקים אותו במחשבת חוץ למקומו, והפסוק, ושלישית הקדושים תהיו בחוץ לזמנו, את הפסוק שקדושים תהיו, תגיד שזה מדבר בחוץ לזמנו, למה? משום דדם אלי, אמרת שחוץ לזמנו דומה כל כך לנותר, סמכי, לכן כתבו אותם באותו פרשה. וכמה מעט לי, ואם כן, ברגע שזה כתוב באותו פרשה, כבר כתוב, הקראת של נותר, זה דווקא ואוכליו אבונו יישא, דווקא נותר ולא חוץ לזמנו, ואם ככה נאמר שמחשבת חוץ לזמנו, אין בו קראת. אומרת הגמרא, אתה צודק, אין, אני באמת חייבים להסביר משהו אחר. אלא אמר רבא כולו מקרא, ריחתיאן, גם מחשבת חוץ לזמנו, וגם מחשבת חוץ למקומו מכניסים בתוך הפסוק הארוך, הוא מספיק ארוך להכניס את כולם. הפסוק בפרשת צו מדבר גם על חוץ למקומו וגם בחוץ לזמנו. דכתיב, ועל הדרך, לומדים לנו כבר מנה עסקית, כמו שקוראים לזה, את כל הפסוק להסביר בצורה נפלאה ביותר, בטוב טעם ודעת. אז ככה, הפסוק מתחיל, ואם מאכול יאכל. אז כאן הפסוק מלמד אותנו דבר אדיר ביותר. מה זה בעצם מחשבת חוץ לזמנו, מחשבת חוץ למקומו? על איזה מקרה זה מדובר? אם יאכול יאכל, בשתי אכילות הכתוב מדבר, הפסוק מדבר על שתי סוגי אכילות, אחד אכילת אדם, וכולנו מכירים, ברוך השם, אכילה שאדם צריך לאכול, ואחד אכילת מזבח, שזה אלה שלומדים זבחים מכירים טוב, את הזריקת אדם, הכתרת האימורים, שזה המזבח אוכל, ופה למעשה, ככה אנחנו מחדדים שוב מה זה הכוונה חוץ לזמנו וחוץ למקומו. הרי כשהכהן עושה את עבודות אדם, כמו שחיטה, קבלה, הולכה, הוא יכול לחשב שיאכלו את הבשר או את הדם במזבח חוץ לזמנו או חוץ למקומו. אבל המחשבה שלו צריכה להיות על אכילה. וכאן זה מחדד לנו מה הכוונה אכילה, לא דווקא שהאדם אוכל, אלא גם אם המזבח אוכל, שתי אכילות. וכל המושג של מחשבה או חוץ לזמנו או חוץ למקומו, זה דווקא שחושבים בזמן עבודה על אכילה, אחת משתי האכילות האלה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, או אכילת מזבח או אכילת אדם. זה אם יכול יאכל. ממשיך הפסוק ואומר, ממשיך הפסוק ואומר, ואם יכול יאכל מבשר זבח שלמיו, מדמים את זה לשלמים. מה השלמים מפגלים ומתפגלים? כמו שבשלמים יש את מה שמפגל את הקורבן, זה אדם. בשעת עבודת אדם אפשר לחשב מחשבת פיגול, שאני חושב עכשיו שהאכילה של הבשר תהיה חוץ לזמנו, ואז הקורבן יהיה פיגול, את מה אני מפגל? את האימורים ואת הבשר, שאז שתי החלקים האלה יהיה בהם דין פיגול, שמי שיוכל מהם יהיה חייב כרת. יש פה מפגלים שזה אדם, מתפגלים זה האימורים והבשר. אף כל מפגלים ומתפגלים, אבל גם ככה כל אלה שמרבים ששייך בהם מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, זה דווקא כאלה שיש בהם גם דם, או על כל פנים דבר שמתיר, כמו אפילו במנחות, אם יש בהם את הקומץ שמקטירים על המזבח, ויש את השיריים שנשאר לכהנים. או כמו כל קורבן שיש בו את החלק שמקטירים על המזבח, ויש את החלק שנאכל. אז זה נקרא, החלק שמקטירים על המזבח זה המפגל, כאילו בו שייך מחשבת פיגול, אם חושבים בו שהדבר שנאכל יאכל חוץ לזמנו, וגם המתפגל זה מה שנאכל באמת, אם חישבו עליו חוץ לזמנו. אבל יש כאלה מנחות שמקטירים אותם לגמרי על המזבח. אז המנחות האלה באמת לא שייך בהם דין פיגול. הלאה ממשיך הפסוק, שלישי, מה שכתוב שלישי זה חוץ לזמנו. לא ירצה, לומדים מזה כהרצאת כשר, כן הרצאת פסול. כמו שקורבן כשר נהיה רצוי לפני השם, רק אם הוא לגמרי בסדר בכל הפרטים שלו, ככה גם בשביל לפסול קורבן, הוא צריך להיות מושלם ובסדר בכל העבודות. מה פירוש? מה הרצאת כשר עד שיקריבו כל מתיריו? כמו שבקורבן כשר הוא נהיה כשר, רק מתי שיקריבו את כל החלקים שמתירים אותו, את הדם ואת האימורים, ועד אז הוא עדיין לא מותר באכילה, החלק של הבשר שראוי לאכילה, הוא יהיה מותר באכילה רק אחרי זריקת הדם והכתרת האימורים. ככה גם הפרצאת פסול, מתי זה הופך להיות פיגול? עד שיקריבו כל מתיריו, רק מתי שגמרו לזרוק את הדם ולהכתיר את האימורים. אחרת אין פה דין פיגול. ממשיך הפסוק המקריב, בהקרבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי, רק אם בשעת ההקרבה חישבו שיאכלו אותו ביום השלישי, רק אז הוא נפסל. אבל אם בפועל אכלו אותו ביום השלישי, הוא לא נפסל הקורבן, אלא באמת אסור לאכול אותו כעת. אבל הקורבן שהבאת אז, היית חייב להביא קורבן והבאת, הוא נשאר בסדר. אמנם שכרגע הבשר שנשאר ביום השלישי הוא פסול, אבל הקורבן הבסיסי באמת ריצה והכשיר וחיפר. מה שכתוב אותו, בא ללמד, בזבח הכתוב מדבר ואינו מדבר בכהן. אני הייתי חושב, הכהן הוא זה שלמעשה פסל את הקורבן. הוא חשב מחשבה פסולה, נכון? הכהן חשב מחשבה פסולה. אז בוא נגיד שהוא יהיה פסל עכשיו, הכהן יהיה פסול. לא הקורבן, הקורבן לא חשב מחשבה פסולה. לכן אומר הפסוק, אותו, רק הקורבן נפסל ולא הכהן, הוא לא נפסל. הפסוק ממשיך, לא יחשב. מה הכוונה? לא יערב בו מחשבות אחרות. רגע שהוא חשב מחשבת פיגול, נאמר בשחיטה, הוא חשב, הוא שוחט את הקורבן על דעת שיאכלו את הבשר חוץ לזמנו. אז הוא לא יכול אחר כך בקבלת הדם לומר, אני מקבל את הדם, נאמר אדם חטאת, על מנת שאני מקבל את הדם לשם קורבן עולה, שלא לשמע. רגע שבעבודה הבאה הוא חשב מחשבה אחרת, הוא ביטל את הפיגול שהוא חשב במחשבה הקודמת. כי פיגול צריך להיות שזה המחשבה היחידה שהיא פסולה. אם יש עוד מחשבות פסולות, הם מוציאים מדי מחשבת פיגול. פיגול, מה שכתוב בפסוק, זה חוץ למקומו. מה שכתוב יהיה, מלמד שמצטרפים זה עם זה. אם חישבו על חצי כזית חוץ לזמנו וחצי כזית חוץ למקומו, כיוון שכתוב לשון יחיד יהיה גם על פיגול של חוץ לזמנו וגם על חוץ למקומו, לכן הם מצטרפים ביחד לפסול את הקורבן. זה לומדים מיהיה, והנפש האוכלת ממנו, והנפש האוכלת ממנו, כתוב דווקא ממנו. ההמשך של הפסוק זה, ההמשך של הפסוק, אבונה טיסה, היינו קראת. החיוב קראת זה רק על ממנו, רק על אחד מהם. איזה אחד? אחד ולא שניים, ואיזה זה חוץ לזמנו. למה? כמו שכבר למדנו, דגמר אבון אבון מנותר, דדם אלי בזב. כיוון שלומדים, גזרה שווה אבון אבון מנותר, שמחשבת חוץ לזמנו דומה לנותר בשתי דברים, בזב, דנו ששתיהם עניין שקשור בזמן, ושתיהם אסורים בבמה, ולכן לומדים גזרה שווה, שכמו שנותר, מי שאוכל אותו יהיה חייב קראת, ככה גם מי שאוכל בשר שהכהן חישב בשעת אחת העבודות, מחשבת חוץ לזמנו, מי שאוכל מהבשר יהיה חייב קראת, מכיוון שהקורבן הזה נחשב פיגול. עד כאן דף חף חית.